טוב לכולם, בסייעתא דשמיא אנחנו נלמד בדף היומי במסכת בבא מציעא, דף קי"ב. אני אעשה כזה סיכום קטטה. אנחנו פה, השיעור של אתמול היה בסוגיה מעניינת, שהסוגיה, כולם מכירים את המושג הזה של לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר, ביומו תיתן שכרו. יש לנו כמה פסוקים בתורה, למעשה יש, אמרנו אפילו אתמול בשיעור שיש כאלו אפילו חמש להבין עוברים במצוות עשה אחד, אבל למעשה אנחנו יודעים שיש בפרשת קדושים, יש לנו ככה, בפרשת קדושים כתוב בחומש ויקרא, פרשת קדושים, לא תעשוק את רעך ולא תגזול, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. זה הפסוק שלא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. זה הפסוק עוסק בשכיר יום. שכיר יום שהוא עבד איתך במשך כל היום, הזכרת אותו, ברוכים הבאים. אנחנו בקוף י' א' עמוד ב', מהי טעמה? רק אני עושה סיכום קטן, שאנחנו עכשיו נמצאים בסוגיה של לשלם לפועלים בזמן. דיברנו על זה אתמול, התחלנו את השיעור, את כל הסוגיה המעניינת הזאת, אז אני עוד פעם עושה סיכום כזה בקטנה. יש כמה פסוקים בתורה שמדבר על הנושא הזה. למעשה הבאנו אתמול שיטה שיש לנו אפילו בנושא הזה חמש לאווין בסך הכל, ועוד מצוות עשה אחד שבמות ייתן שכרו. אבל למעשה יש ככה, שכיר לילה ויש שכיר יום. היום בזמננו כמעט שיהיה מושג שכיר לילה, שכיר יום, היום יש יותר את השכיר חודש, שכיר שעות, אבל כשאתה סוחר אותו לכל היום, זאת אומרת, אם אתה אמרת לו לכל היום, אז אתה חייב לשלם לו את המשכורת מיד איכשהו, מתי? רק אחרי היום, כי שכירות משתלמת אלא לבסוף. אז החיוב לשלם זה רק אחרי שהוא מסיים את עבודה. מתי הוא מסיים את עבודה? תחילת הלילה. אז יש לך לשלם לו עד הבוקר. זאת אומרת, כל הלילה יש לך לשלם לו בשכיר יום. ואת זה אנחנו לומדים מהפסוק, ככה למדנו אתמול, מזה שכתוב בפרשת קדושים, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר, שזה מדבר בשכיר יום, שאתה חייב לשלם לו במשך כל הלילה. ואמרנו אפילו, עד כדי כך הוצאנו אתמול להלכה של משהו שנוגע אנשים שכל הפועלים, שאתה לוקח אותם בשכיר שעות גם כן, פועל, מגיע לעבוד, זה מאוד מצוי בדרייברים. היום זה אחד מהעבודות החרדיות, זה דרייברים. אז הפוסקים כותבים, מוצאים את זה מחפץ חיים, שמתי לשלם, אם אתה רוצה לקיים את המצווה, תשלום, לשלם, אתה רוצה לקיים את המצווה של הביומות, תיתן שכרו של הלא תלין, שרק תשלם אחרי הנסיעה. כי אם אתה משלם מתחילת הנסיעה, אתה בכלל עוד חייב לשלם, זה כאילו שאתה נותן לו מתנה. הוא לא יבקש לך פעם שנייה את המתנה. אבל ככה יוצא מחפץ חיים, ולכן יש עניין, אם אתה רוצה לקיים את המצווה הזאת, רק אחרי שהוא יסיים את הנסיעה, רק אז לשלם. אם הוא יגיד לך מראש, תקשיב, יהיה פקקים שם, אנשים יצפצפו לי בזה, אתה יכול להגיד לו, יש פתרון, שלהגיד לו, אל תקנה את זה, אני מקנה לך את הכסף, רק שתקנה את זה, רק אחרי הנסיעה. ואז קיים את המצווה, ואומר, תיתן שכרו. אבל אם אתה נותן לו לפני העבודה, זה כאילו שאתה נותן לו מתנה, ככה יוצא מחפץ חיים, כותב בעריכות, המוישה שטרנבוך, בתשובות והנהגות מריר, דיברנו על זה בשיעור מאוד מעניין. על כל פנים, זה הפסוק שכתוב בפרשת קדושים. יש עוד פסוק שכתוב בפרשת כי תצא, כתוב ככה, לא תעשוק שכיר אני באביון, מאחיך עומגך שבארצך בשעריך, ביומו תיתן שכרו. מה זה ביומו תיתן שכרו ולא תבוא עליו השמש? מדובר בשכיר לילה. אתה הזכרת אותו לכל הלילה. ממתי אתה מתחיל לשלם לו? אתה חייב להתחיל לשלם לו מתחילת היום, במשך כל היום. ככה למד אתמול במשנה וכולו. ואז מה יעדים בשכיר שעות? שכיר שעות זה ככה, אם הזכרת אותו לכמה שעות ביום, אז אתה חייב לשלם לו עד סוף היום, זאת אומרת, השעות של היום. בלילה, בשכיר לילה, אז ביום, זאת אומרת, אם אתה מזכיר אותו, אתה תבוא אצלי מ-9 עד 3 יומית, אתה חייב לשלם לו עד השקיעה. אם הזכרת אותו בלילה, אז יש שיטה שאומרת, אין לנו מחלוקת עליהם, יש שיטה שאומרת שזה גם עד עלות השחר, יש שיטה שאומרת שבגלל ביום הולך אחר הלילה, אז פה יש לך גם את היום לאחר מכן. גם המשנה סוברת ככה, כמו התנה הזה. עכשיו, שכיר חודש וזה, זה כבר דיברנו. שכיר חודש, זה כבר... עכשיו, גם אמרנו שהרגע שהגיע הבוקר הראשון, והוא לא שילם, הוא עובר פעם אחד, הוא לא עובר את האיסור הזה פעמיים. אחר כך יש איסורים של דרבנן שבל תשה. אני ככה מסכם בקיצור את השיעור של אתמול. עכשיו, יש לנו את עוד פסוקים, יש עוד פסוקים. תכלס, הגיעה המשנה החדשה בקופו ד' עמוד א', המשנה שם אומרת ככה, אחד שכר אדם, ואחד שכר בהמה, ואחד שכר כלים. יש בו משום ביומו תיתן שכרו אם הסתיימה השכירות ביום, זה משנה בדף קי"א עמוד א' למטה, מי שיכול להסתכל עכשיו ככה בסיפור רק, ויש בו משום לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. זאת אומרת, מה כתוב? שגם על עבודת אדם זה כבר דיברנו, גם על, אם הבהמה שלך עובדת, אז אתה משלם לבעל הבית על הפעולה, גם פה יש את האיסורים האלו, ואחד שכר כלים. טוב, הלאה. עכשיו מסיים את המשנה, עכשיו אחר כך נראה עוד הלכות, עוד מעט נדבר על זה, אחר כך מסיים את המשנה, בסוף המשנה, מה כתוב? גר תושב. מי שמעכב את השכר של גר תושב, מה זה גר תושב? למעשה יש מחלוקת שלמה במסכת עבודה זרה, מה זה גר תושב. למעשה אנחנו פוסקים כמו חכמים שגר תושב זה נקרא, הוא רק קיבל על עצמו שבע מצוות בני נוח. זה נקרא גר תושב, הוא תושב מהכוונה שמותר לך להושיב אותו בינינו. אותו אתה כן יכול להושיב בינינו, ככה הרמב״ם כותב את ההסבר של גר תושב. יש איתה שם בגמרא רב יואב, רבי מאיר סובר שגר תושב, הכוונה שהוא רק לא עובד עבודה זרה. יש עוד שיטת אחרים שם בגמרא במסכת עבודה זרה, שאחרים סוברים שהכל הוא קיבל על עצמו, שהוא יהודי, חוץ מלאכול לבלות את תקופות. בכל פנים, בדרך כלל אנחנו הולכים לשיטת חכמים, שחכמים סוברים שגר תושב הכוונה שהוא הולך לעבוד את השבע מצוות בני נוח. אז פה כתוב ככה, גר תושב, יש פה משום ביומו תיתן סחורו, שזה אמרנו כרגע, זה כתוב בשכיר לילה, ואז כתוב, ואין בו משום לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר, שזה נאמר כאילו בעניין שכיר יום. מה החילוק פה? ככה למדנו פה במשנה. אחר כך הבאנו עכשיו ברייתא שלמה, שלמעשה התבאר לנו בסיכום של הברייתא, שלמעשה יש לנו שלוש שיטות בדין של הלנת שכר גר תושב, שכר בהמה וכלים. בשכר אדם אין מחלוקות, זה כבר למדנו אתמול. הבאנו עכשיו בסיכום של הברייתא, שבשתיים פלוס המשנה שלנו, שהמשנה שלנו הולכת כמו תנא דבי רבי ישמעאל, שבסך הכל שלוש, הבאנו פה בתחילת עמוד א', שיש לנו פה שלוש שיטות. אני אגיד את הסיכום של השלוש השיטות. תנא קמא של הברייתא סובר, גם בגר תושב, גם בשכר בהמה וגם כלים, נאמרו כל האיסורים, כל האיסורים, זאת אומרת בשכיר יום יעברו על כל האיסורים שנאמרו בשכיר יום, ובשכיר לילה על איסור, זאת אומרת זה השיטה הכי מחמירה, זה תנא קמא של הברייתא, בכל, בכלים, בהמה וגר תושב, יש להם הכל. את כל האיסורים של שכיר יום ושכיר לילה והכל, זה שיטת תנא קמא של הברייתא. בברייתא יש לנו שם שיטה שנייה רבי הרצל, שיטת רבי יוסי ברבי יהודה. רבי יוסי ברבי יהודה סובר ככה, שבגר תושב נאמרו רק האיסורים שבספר של כיסת קיטצה, שפרשת קיטצה שכתוב לגבי שכיר לילה. כן רבי יואב, לגבי שכיר לילה. אבל ביום, שכתוב שם ביומו תיתן שכרו, לא תשוק שכיר אני ביום ולא תבוא עליו בשמש, זה הכל בשכיר לילה. זה בגר תושב, ובבהמה וכלים נאמר רק עליו הלא תעשוק, ובכל השתי האלו בשכירות יום הוא לא עובר. בקיצור, יש את הלא תעשוק, לא יש את ה... אבל זה רק בשכיר יום. בשכיר לילה לפי שיטת רבי יוסי, בבהמה וכלים בגר תושב לא עובר. זה שיטת רבי יוסי ורבי יהודה. אחר כך יש לנו את המשנה שלנו, שעכשיו אמרנו בעל פה, ואותו דבר זה השיטה, אמרנו תנא דבי רבי ישמעאל, הם סוברים ככה, בגר תושב, הם סוברים כמו רבי יוסי ורבי יהודה, ככה ראינו במשנה שלנו, שבגר תושב יש להם רק את האיסורים של שכיר יום, רק את האיסור שכתוב בכי תצא לגבי שכיר לילה, שאתה חייב לתת לו במשך כל היום את הזה, אמרנו את הפסוק ביומו תיתן שכרו ולא תבוא עליו השמש, כן מדובר בשכיר יום, ובשכיר לילה אין לו את הפסוקים, זה שיטת המשנה שלנו ותנא דבי רבי, תנא דבי רבי ישמעאל, ובנושא בהמה וכלים, המשנה שלנו סוברת כמו תנא קמא שיש שם את כל האיסורים, כמו שראינו בתחילת המשנה, אחד שכר בהמה וכלים ואחד שכיר אדם, ככה התחילה המשנה פה למטה, אחד שכר אדם ואחד שכר בהמה ואחד שכר כלים, יש בו משום כל האיסורים. אז זה השיטה השלישית, זאת אומרת, תנא קמא אומר הכל, רבי יוסי ורבי יהודה אומר בהכל, זאת אומרת, תנא הכל, בהמה וכלים וגר תושב, יש רק את האיסורים יום ולא לילה, רק פה יש לו את השוק, בהמה וכלים ופה יש... והשיטה של המשנה שלנו, אז כמו שראינו, בהמה וכלים יש את כל האיסורים, ובגר תושב יש רק, כמו שראינו במשנה שלנו, רק את היומו תיתן שכרו שכתוב בשכיר לילה, ואין בו משום לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר שכתוב בעניין שכיר יום. זה היה הסיכום של השלוש השיטות. תנא קמא של הברייתא, מה הוא סובר הכי מחמיר? הוא אומר שגם בהמה וגם כלים וגם בגר תושב יש הכל. מה תעשה מהמילה, מה תעשה, מה עכשיו יש לה תנא קמא, מה תעשה רעיך, יפה מאוד. אז כל הזמן הוא קורא לו ותנא קמא דמאחיך. כל הזמן הוא קורא לו, תנא קמא של הברייתא של מאחיך. ותנא קמא, כי זה היה השיטה של תנא קמא, תנא קמא דמאחיך, שהוא לומד בגזרה שווה, שכל הציורים, הסחירות שכלולים בספר ויקרא, הכל כלול בזה, והכל כלול בזה וזה, אי רעיך מה יבדלי? תרץ את הגמרא, הוא אמינה רעיך, אתה יודע מה אנחנו רוצים למעט? לא רוצים למעט גר תושב, רוצים להגיד המלאקי, סתם גוי גמור. מבוא אלה לקדטניה, שכל האיסור על ענת שכר זה רק נאמר רעיך, ולא המלאקי, גוי. יש לך גוי פועל. כן, אני לא רוצה, אני צריכים, זה ההלכה, יש, לצערנו יש מלא פועלים גויים. אז מגיע רעיך, אצלו אין לך את האיסורים של הלנת שכר אצל גוי. שואל את הגמרא, המלאקי, אתה לא צריך את המילה רעיך להוציא את זה, יש לנו פה מעצם שכתוב אחיך. שואל את הגמרא, המלאקי, מאחיך שכתוב, אתם רואים את זה, איפה כתוב אחיך, אתם יכולים לראות, בתורה אור השלם מיד בכי תצא, לא תעשוק שכיר אני ואביון, מאחיך, אז כבר כתוב את המילה, מאחיך, שואל את הגמרא, המלאקי, מאחיך נפקה. אז אם ככה, ולפי תנא קמא, יש לנו קצת גזרה שווה, שכיר שכיר. אז הרגע ששם יתברכך בפרשת כי תצא, אתה יכול ללמוד את זה גם להם, והיקרא של קדושים. ואיפה כתוב רעיך, רעיך כתוב בקדושים, לכאורה זה מיותר, כי יש כבר גזירה שווה. מה שכתוב בכי תצא, כתוב ביקרא. מה שכתוב ביקרא, כתוב בקדושים, נקרא, אם אני מסתכל על הפרשיות, נקרא קדושים, וכי תצא. קדושים זה ביקרא, כי תצא זה בדברים. אמרנו שתנא קמא של הברייתא שהוא הכי מחמיר, סובר שיש את הגזירה שווה. מה שכתוב שכיר בכי תצא, יש בויקרא, ומה שבויקרא יש בכי תצא. אז אם כתוב כבר בכי תצא, כתוב מאחיך, מאחיך זה נקרא מאיתנו ולא מהגויים, אז אם ככה יוצא שרעיך על המיותר, תרץ את הגמרא, יש צורך בשתי הפסוקים. אחד למישרא עושקו, אחד ללמד שמותר לעשוק את השכר, וכמו שהדברנו אתמול, שיש מושג לעשוק, ויש מושג לגזול. הסברנו אתמול בגמרא שמה זה נקרא לעשוק, הסברנו אתמול בשיעור, בעשוק זה נקרא, אתה סתם מציק לו, זאת אומרת, אתה תלך לשלם לו בסוף, אבל אתה אומר לו, תבוא מחר. גזלה, פשוט אתה לא הולך לשלם לו בסוף, אתה פשוט גוזל לו. אז מה שכתוב, לא תשוק שכיר אני ובא מאחיך, הדבר ראשון אני אומר שמותר לך לעשוק אותו. ומה שכתוב אצלנו, ולא תשוק את רעיך ולא תגזול, לא תלין בו לצחרת בוקר, הרעיך הזה אני רוצה להגיד ממש לגזל ממש. אחד למישרא עושקו, אחד למישרא גזלו. ההגאות וציונים פה, בעוד ו, הוא אומר שהיה פה בצנזור, וזה נשמט, שאתם רואים, נשמט מהצנזור, וכאילו מוסיפים פה, וכסבר, שאותו תנא קמא של הברייתא סובר, שגזל גוי מותר. הוא כותב פה שזה נשמט מהצנזור, במילים אחרים, שהתנא של הברייתא סבר, שגזל גוי מותר. עכשיו, למה אנחנו צריכים שתי לימודים? למה אי אפשר ללמוד עושק מגזל, או הפוך, עם גזל, אז כל שכני עושק? אומרת, הגמרא צריכה, תהיה שמנן גזלו. הייתי אומר, אתה יודע למה מותר לך לגזול מגוי? משום, זה לא תרח בי. כי הגוי לא תרח את הכסף, רק מה, הוא ירש את הכסף. אבו לא שקור, לתרח גבי, הוא עובד אצלו. הוא עבד אצלו, הוא עבד בשביל נקשה. אז אמא לא הייתי אומר שפה התורה לא התירה לשוק בכזה צורה, בסוג כסף כזה. והיא השמינה נושקו, הייתי אומר, אתה יודע למה עושק מותר? משום, זה לא עשה לידי, הכסף עוד לא הגיע ליד הגוי. אז פה אני אומר שאתה יכול ללכת לעשוק אותו. אבל גזלו דאסה לידי שכבר הגיע אימא, לא? לכן צריכה, בקיצור, לפי תנא קמא אנחנו צריכים עדיין את שתיהם, גם לעושק וגם לגזל הגוי, להגיד שזה מותר. עכשיו אנחנו ממשיכים לבאר עוד פעם, עוד לא סיימנו את הפאזל מכל התנאים. שואלת הגמרא, ורבי יוסי ברבי יהודה, אתם זוכרים את השיטה של רבי יוסי ברבי יהודה? מה רבי יוסי ברבי יהודה סובר? שבמה וכלים נדרשים רק לגבי פרשת שכיר לילה, של פרשת דברים, ולא לגבי מה שכתוב בספר ויקרא. ספר ויקרא שלנו גם שכיר לילה וגם שכיר יום, הוא רק בספר דברים, רבי יוסי ברבי יהודה, הכל. אז רבי יוסי ברבי יהודה, אי לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. של איזה פסוק? איפה אתם רואים את זה? אתם רואים את הפסוק בג' בתורה אור השלם, שזה כתוב בפרשת קדושים. השואל את הגמרא, ורבי יוסי ברבי יהודה, אז הוא סובר, אי לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר, מי אביד לי, מה הוא עושה עם זה? לכאורה זה מיותר, כי התנא של המשנה שלנו, מה ריבה מזה? גם במה וכלים. אבל אתה סובר שבמה וכלים בגר תושב כולם רק לומדים ממה שכתוב בכי תצא, נכון? רבי צחי, נכון? אז מה הוא עושה בכלל מהפסוק הזה שכתוב לא תנין פעולת שכיר איתך עד בוקר שכתוב בפרשת קדושים? רש"י גם מסביר שהשאלת הגמרא זה רק על התיבת איתך, כי לא על כיפשותו, כי זה אנחנו צריכים בפועל, סתם על ה... לא על במה וכלים. אז רש"י יותר מסתבר שרש"י שואל פה את השאלה שהאיתך זה הקרא יתרה. אבל תוספות, תקן תוספות דיבור המתחיל, רבי יוסי ברבי יהודה אי לא תלין איתך מעביד, שואל אותו תמה, זה בסמוך בברייתא, דריש מנה כמה דרשות, אם מצאתי כתוב כמדומה בתוספות רבנו החנה, דאחה מזכיר כבאי, דאחה מסחיר כבאי, מה יביד לדבר למכתב לא תלין פעולתו איתך. אז בקיצור תוספות מדייק שהקושייה זה השכיר, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר, השכיר מיותר. ומרש"י, אתם רואים את הרש"י דיבור המתחיל ורבי יוסי? רואים רש"י? ממש שלוש שורות מלמטה. אז מה רש"י ורבי יוסי? ורבי יוסי, אז מה רש"י גורס פה? כאילו, איתך מה יביד בי. המילה איתך, זה מרבה מן איתן עדידם במה וכלים, אף על גב דגזרה שווה לא גמיר, אז כאילו רש"י מדייק שהקושייה זה איתך, ותוספות, כן, שאנחנו דייקנו מקודם איתך, שאתה צריך לרבות במה וכלים. תנא קמא של המשנה שלנו, איפה אנחנו יודעים שבמה וכלים זה כן בהכל? מהמילה איתך. אז לפי רש"י הקושייה רבי יוסי מה הוא סובר מהאיתך, ולפי תוספות המילה שכיר. על כל פנים, בוא נסביר כרש"י, תוספות, על כל פנים, מה תעשה מהאיתך, מה תעשה מהמילה איתך? תרץ את הגמרא שלפי דעתו הוא צריך את זה למשהו אחר. בואי אלי כדי רב אסי, דאמר רב אסי, תקשיבו טוב. שזה באמת מדובר רק על פועל כפשוטו. הפסוק מדובר על פועל שיש לו גם את הפועל שכיר יום, אתה חייב לשלם לו עד הבוקר, שאתה חייב לשלם לו במשך כל הלילה עד הבוקר, הוא מגיע להגיד לך חידוש, אפילו לא שכרו אלא לפצור לו ישקול אחד של ענבים, שזה שכירות מאוד מועטת, כמה עולה? תפתוח לי, 10-2-3 שקל, גם בכסף הקטן הזה, זה למעשה נקרא שכירות לשעות בודדות, זה ממש לכמה דקות, שהחידוש הוא שאם איחרת את השכר פה, זה גם כן עובר משובל תלין, זה החידוש. הפסוק מגיע להגיד לך, לא תלין פעולה צריכה איתך עד בוקר, להגיד שאפילו אם סברת אותו, בוא נגיד, ממש שכירות כזאת היא מועטת, לכמה שעות בלבד, ממש לכמה דקות, לא שכירות יום או לילה שלמים כמו כפשטות שאנחנו מדברים על הפסוק הזה, שכירות יום או שכירות לילה. מדברים פה אפילו על כמה שעות, זה החידוש, שגם כן רש"י אומר פה רש"י בשורות, רש"י שורה האחרונה, כלומר שכיר שעות, אם הוא איחר את השכר עובר משובל תלין. שואלת הגמרא ואידך, התנא של המשנה שלנו שהוא לומד מהפסוק הזה לרבות בהמה בכלים, אז מאיפה הוא לומד איסור הלנת שכר, במילים אחרים כמו שרש"י תמצאת את זה מאוד יפה, שכיר שעות. כן, שכיר שעות, אתה יודע מה הלכה בשעות? שעות. עבדת שעות יום, אם סיימת לפני היום, זה עד השקיעה לשלם. עבדת הלילה, אז אמרנו, עד סוף הלילה, עד היום למחרת. זה בשכיר שעות. שעות זה כן מצוי מאוד מלא. היום מצוי שעות, ומצוי שכיר חודש. שכיר שנה, שכיר שבוע, שכיר שמיטה, אני לא מכיר. וגם שכיר יום, שכיר לילה, זה מאוד קשה למצוא. אני לא מכיר, אני אומר, בוא תעבוד אצלי כל היום. הוא בא מעלות, מהנץ, מעלות השחר עד השקיעה. כן, זה הזמן של הפועלים. אז הכל פנים שואלת, ואידה, החתנה של המשנה שלנו, מאיפה הוא לומד איסור הלנת שכר בשכיר שעות? תרץ את הגמרא, מ"ואליו הוא נושא את נפשו נפקא", שדבר שמוסר נפשו עליו. אני יודע שכתוב, ואליו נושא את נפשו, איפה זה כתוב? זה כתוב בפרשת כי תצא. כתוב שמה, ולא תבוא עליו השמש כי אני הוא, ואליו הוא נושא את נפשו. מפה אנחנו רואים שבכל דבר הגורם שהשכיר מוסר את נפשו, אפילו שכורת מת מת בכלל, כי גם פה יש את האיסור של בעל תלי. אנחנו עוברים לדף היומי קי"ב, קי"ב עמוד א' למעלה, שואלת אמר ואידך, רבי יוסי ורבי יהודה, מה הוא לומד מהפסוק ואליו הוא נושא את נפשו? תרץ את הגמרא, ומי בוא אליי, פסוק כזה אנחנו צריכים למשהו אחר. לכדתניא, שמה? במילים אחרים, אנחנו עכשיו הולכים לראות שלפי רבי יוסי ורבי יהודה, אנחנו לא הולכים עכשיו ללמוד איזה דרשה. לפי תנא קמא אנחנו לומדים אליו ונושא את נפשו, ששכיר שעות יש לו גם את האיסור שלא תלין. רבי יוסף ורבי יהודה אומר לו, ששכיר שעות יש לו תלין, מאיפה לומדים את זה? מזה שכתוב לא תלין פעולה שכיר אחד בוקר. זה בשכיר שעות. מה זה נקרא כי נושא את נפשו? זה פשוט ביור. מה הסיבה שבשכיר שעות אתה אסור לך, אחרי הכל, הוא הגיע לך עבוד שעתיים שלוש, אתה ניתן לו עוד יומיים שלוש, מה הסיבה? אז הוא אומר, אתה יודע למה? כי הבן אדם הגיע לעשות לך עבודה של מסירות נפש. הוא הלך, מסר את נפשו, שממש, הגמרא תביא פה דוגמה. הלך, עמד על סולם, עמד על דברים, סיכן את השווי של הפרנסה שלו, מגיע התורה אומרת לך, בשביל זה, זאת אומרת, זה הביאור שמה שכתוב, שלא תלין פעולה שכיר איתך עד בוקר, שמשם אנחנו לומדים שבשכיר שעות אסור לך, מה הסיבה? כי אליו נושא את נפשו, זה אומרת הגמרא. והנה, אחר מבוא אליה, פשוט לביאור, כי תנא למדו בברייתא שפסוק ואליו הוא נושא את נפשו, בא להשמיע לנו כמה חמור הנושא הזה על הלנת השכר. מפני מה עלה זה בקדש, קדש שנקרא עלייה מסוכנת שאפשר ליפול ממנה, ונתלה באילן, הוא נתלה באילן גבוה לקטוף ממנו פירות, וכל עבודות כאלו שבמסר את עצמו למיטה, וכל מיני עבודות שיש מלא עבודות של מת מסירות נפש, אתה רואה היום, אתה הולך ברחוב, אתה רואה אנשים נתלים שם על חוטים, על גובה של... בדיוק אתמול ראיתי את זה בדרך, בן אדם נתלה שם על גובה, פשוט, אני לא יודע, זה נקרא מסירות נפש, אפילו יכול להגיד בטוח והכל, שזה בטוח, אין שום בטוח, זה מסירות נפש, למה הוא מוסר את נפשו? הוא צריך להביא לחם הביתה. אז אם הוא צריך להביא את הלחם הביתה, איך אתה יכול לעכב אותו? אפילו שזה באמת כמה שעות בודדות, זה הסיבה. מפני מה עלה זה בכבש ונתלה באילה. וכל עבודות דוגמאות ומוסרות עצמו למיטה, ולא על שכרו? אז לכן לומדים מפה עד כמה הוא צריך לשכר, כי אם הוא לא היה צריך את הכסף, הוא לא היה עושה עבודות של מסירות נפש. אז לכן מפה אנחנו רואים את כמה חמור העונש המלינו, אז פשוט זה פשט. למה אסור לך להלין גם עובד שעות? ממשיכה הברייתא עוד פשט, דבר אחר, דרשה אחרת, ולמה הוא עושה את נפשו בשביל ללמד לנו שכל הכובש שכר של שכיר זה כאילו נוטל נפשו ממנו. אז המפרשים מסבירים שלפי הפשט הזה, כאילו שכתוב ואליו הוא נושא את נפשו, אז לפי השיטה הזאת כאילו שכתוב עליו. זאת אומרת, על מה שהוא עשה לשכיר עליו, אז כאילו הוא נוטל את נפשו, כאילו כתוב כל הכובש שכר, כאילו נוטל נפשו ממנו, אז כאילו כתוב ואליו הוא נושא, כאילו ועליו הוא נושא את נפשו. זה ההסבר לפי הדבר אחר. אבל כל פנים, בפשטות, ואליו הוא נושא את נפשו, זאת אומרת, הוא מוסר את הנפש בשביל הכמה שקלים להביא הביתה. עכשיו הגמרא מביאה מחלוקת המוראים, מה שלמדנו בברייתא שכתוב פה בסוף, כל הכובש שכר שכיר כאילו נותן נפשו ממנו, אומרת הגמרא מחלוקת המוראים, רבי יהודה ורבי חיסדא, אחד אמר כאילו נפשו של מי? נפשו של גזלן. זאת אומרת, הנפשו של מי? של הגזלן בעצמו שנענש על זה שהוא הלך ולא משלם בזמן. אחד אמר, העונש שלו חמור, שכאילו שהוא לוקח נפשו של נגזל, עד כדי כך כאילו של השכיר. אומרת הגמרא, מאן דאמר נפשו של גזל עומדת למתחסיד, יש לנו פסוק שכתוב דכסיב, כתוב במשלי. כתוב שם ככה, אל תגזל דן, כי דל הוא. ואל תדכה אני בשר. הכסיב, כתוב שם בהמשך, פסוק חב ג', יש לכם את זה לתורה אור השלם, כתוב, כי השם יריב ריבם וקבע את קובעם, הוא יניש את כל אלו שגוזלים אותם, נפש. זאת אומרת, במילים אחרים, אתה לא יכול, אל תסבור שאתה יכול לגזול דל, שבגדל דלותו אין מי שיעזור לו. אתה יודע, הוא מסכן, הוא לא ייקח עורכי דין, אם הוא לא ייקח שום דבר, אסור לך להגיד ככה. למה? כי הקדוש, כי השם יריב ריבם. הקדוש ברוך הוא שיעזור לו, והוא יעניש וקבע את קובעם, הוא יעניש את הזה שגוזל אותו. אז בפשטות, הביאור לשון הפסוק, מה זה נקרא וקבע את קובעם? בפשטות קבע את קובעם נפש, הכוונה שהקדוש ברוך הוא יעניש את אותו אחד שמתעלל בו, את הגזלן על זה שהוא חוטא על ידי, על אותו דבר פה. זה השיטה שאומרת שכל הכובש שכר שכיר כאילו גורם איתה למי? לעצמו של הגזלן. המשיכה הברייתא, אבל אומן דאמר השיטה השנייה, אור אבונה, אור אפחיזה, שהשיטה השנייה אומרת נפשו של נגזל, שכאילו שהוא לוקח את המסירות נפש של הפועל, הוא לומד את זה, דכסיב, כתוב שם בפסוק אחר, פסוק י"ט, כתוב שם כן אוחות, כל בוצע בצע, כתוב בהמשך הפסוק, את נפש בעליו ייקח. במילים אחרים ככה, כן אוחות, זה הדרך של כל בוצע בצע של גזלן, שמה? שאת נפש בעליו, גם אם הוא יהרוג את הנגזל, זה לא מעניין אותו, זה לא מכפת לו, גם זה ייקח. אז לפי זה את נפש בעליו, בעליו מתפרשת כאילו על מי? על בעל הממון, שהוא הנגזל, הוא צריך את הקץ, אפילו שתוך כדי הוא יבוא לגזול, הוא ייכנס בטעות בו, יהרוג אותו, זה לא מעניין אותו. אותו דבר פה הוא אומר שאפשר לפרש את הפסוק לגבי שכר שכיר, שמי שכובש שכר שכיר זה כאילו נוטל את נפשו, כאילו שנוטל את נפשו של מי? של השכיר. כאילו שהוא סוכר. כן. עכשיו שואלת הגמרא, ואידך נמי, הרי גם לפי הסובר שהכוונת הפסוק לנפש של גזל, הכתיב את נפש בעליו ייקח, נקרא את נפש בעליו ייקח, לכאורה מדובר על הנגזל. תרץ את הגמרא, לפי שיטתו, מה זה כוונת הפסוק? שהגזלן לוקח את נפש בעליו דאשתה, בעלים של הממון של עכשיו, זאת אומרת, לאחר הגזלה, מי זה? אני, מי הבעל הבית עכשיו של הכסף? הרי מאיפה הוא לקח שהוא לוקח את נפשו של נגזל? זה כתוב את נפש בעליו, מה זה בעליו בפשטות? הבעלים האמיתיים. הוא אומר לו, בעליו מי שעכשיו, מי כשגזל? קלה מכנה גזלה, אז ככה הוא לומד נפש בעליו ייקח, כמה לנפש הגזלה. ועיד אחנמי שואל את הגמרא, לפי השיטה שהוא אומר שהפסוק מדברת על הנגזל, על השכיר, על הנגזל, בדיוק, מה תעשה עם הפסוק שכתוב שם במשלי, הכתיב וקבע את קובעם נפש, זה בפשטות הכוונה שהגזלן יעניש. תרץ את הגמרא שגם לפי שיטתו וקבע את קובעם הכוונה שהשם יעניש את הגזלן באמת, זה כפשוטו, זה הפשט שם במשלי, שהשם יעניש את הגזלן. אבל מה שכתוב וקבע את קובעם נפש, נפש לא מבאר את מהות העונש שלוקחים את הנפש של הגזלן. נפש הכוונה ככה, מה תם כאמר? מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא יעניש את הגזלן? כי נפש, כי הוא לוקח את הנפש של מי? של הנגזל. אומרת הגמרא ככה, מה תם כמה? מה תם שהעונש של הגזלן כל כך חמור שקבע את קובעם שהקדוש ברוך הוא ייקח את הנפש של מי של הגזלנים? אתה יודע למה? נפש. מה נפש? משום זה נתנו נפש. הכוונה, בקיצור, יש לנו פה מחלוקת המוראים, אותו דבר לענייננו. כמו שאנחנו רואים שם הפסוק שכתוב שם בנושא גזל, יש לנו מחלוקת שם, איך דורשים, מה זה נקרא, בן אדם אין כאילו שגוזל את ה... זה ברור שמי שגוזל מה שכתוב במשלי שם הפסוק וקבע את קובעם, הכוונה שהקדוש ברוך הוא יניש את הגזלן. אבל מה שכתוב שם הנפש, אז אחד לומד שהכוונה שהנפש של הגזלן, והשני אומר, מה פתאום, זה נפש של הנגזל, כי יש לו את הראיה שנפש בעליו ייקח, כמו ששם היינו מגמרה, על כל פנים, אותו מחלוקת רב הונא ורב חיסדא נחלקו פה לענייננו, שמה שכתוב בברייתא, שכל הכובש שכר שכיר כאילו נותן נפשו ממנו, מה זה נקרא נפשו ממנו? האם זה נפש של הגזלן עצמו? זאת אומרת, שאם אתה לא מביא את המשכורת בזמן, אז כאילו אתה נקרא גזלן, והגזלן בעצמו, שיטה אחד אומרת, העונש של הכובש יהיה כזה חמור, עד כדי כך שאנחנו מסתכלים עליך כאילו שאתה נטלת את הנפש של הנגזל. אבל תכלס, סוף סוף, הגזלן תמיד יקבל את העונש. השאלה מה אנחנו דורשים פה את נפשו. האם נפשו של הגזלן או נפשו של הנגזל, אבל זה הצד השווה שבהם, שהגזלן בטוח יקבל את העונש, כל המחלוקת שלהם זה רק סך הכל על המילים נפשו. אנחנו עכשיו, עד פה סיימנו את הפאזל, ואנחנו עכשיו מתחילים לעבור לנושאים אחרים שלמדנו במשנה. כל אחד יכול להתאפס, זה היה כל המשכים של הדף של אתמול, ולכן הייתי מוכרח להתחיל מאיפה שהתחלתי. ועכשיו אנחנו ממשיכים פה את הדף היומי מורדי, מתחילים את ההמשך זה. אנחנו למדנו במשנה, מתי? מתי הבעל הבית עובר על איסור בעל תלין? למדנו במשנה דווקא בזמן שתבעו. השכיר בא מביא כשאתה, תעשה לי טובה. תן לי את הכסף, אומר, לא, הוא לא שילם לו. אז הוא אומר, אבל הגיע הבוקר, הגיע לילה, בשעות זה עד סוף היום, הבאנו כבר בעל... אבל אם לא תבעו, אינו עובר עליו. אם אתה לא ביקשת את הכסף, אז פה, אם לא ביקשת, אז הבעל בית לא עובר משום בעל תנין, ככה למדו במשנה. אז עכשיו הגמרא הולכת להביא את המקור של ההלכה. תנו רבנן, כתוב בתורה גם כן בפרשת קדושים, לא תלין פעולת שכיר. יכול, הייתי אומר להגיד, מה זה לא תלין פעולת שכיר? אפילו לא תבעו, אפילו שהוא לא ביקש לו, אז לא תלין. תלמוד לומר לכן, כתוב שם הפסוק, לא תלין פעולת שכיר, מה כתוב שם? איתך. מה זה נקרא איתך? לדעתך. מה זה אומר לדעתך? רק שאתה רוצה בעיכוב, אז אנחנו אומרים שאתה עובר על לא תלין. אבל מה יהיה הדין אם השכיר לא תובע את השכר? זאת אומרת, הוא אומר לעצמו, אני צריך את הכסף בדיוק לעוד שבועיים. אז הוא לא הגיע לבקש, אז זה לא מגיע ממנו. זה יגיע גם מהשכיר, אז בכזה מצב, אבל הבית לא יעבור. זאת אומרת, לא תלין פעולת שכיר מתי איתך, שאתה רוצה להתעכב. אבל אם הוא לא הגיע לבקש לך, הוא זקוק לכסף רק לעוד שבועיים שלוש, אז פה אתה לא עובר משום בעל תלין. זה דרשה אחת. ממשיכה הגמרא דרשה נוספת ממלמילה איתך, יכול אפילו שאין לו. מה יהיה הדין, תקשיב, אבל הבית הזה תכלס עכשיו אין לו. הוא גם יעבור לו תלין. אז תלמוד לומר איתך, מתי אתה רואה בתלין? שיש איתך. שיש איתך, ואתה אומר לקראת כדי כך, הראשונים מסבירים שיש איתך, רב יואב, יש איתך הכוונה גם אם אין לך כסף. אם יש לך כלים שאתה יכול למכור, לא כלים שאתה מוכח לחיים. כלים שאתה מוכח לחיים, אתה לא מוכח למכור בשביל לשלם. אבל אם יש לך כלים צברים שאתה יכול להסתדר בלעדיהם, זה עדיין נקרא יש לך. אם אין לו הכוונה, הוא רק נשאר עם כלים כדי לחיים, פה איתך, פה, אז הוא לא יעבור. איתך דווקא אם יש לך, אבל אם אין לך, בכזה מצב, אתה לא עובר על בעל תלין, זה עוד חידוש. עוד דרשה נוספת, ולמדנו את זה כבר במפנה גם כן, יכול אפילו אם חאו, מה יהיה הדין? הבעל בית העביר את התשלום, הוא אומר, התשלום משלם מישהו אחר. הוא אמר, למשל, אצל חלבני ואצל שכני, הוא אומר, אתה תלך, אני לא משלם לך. מי משלם לך? הם, ותקף אנחנו הולכים להתחיל על זה סוגיה, זה הסוגיה מיד הבאה שאנחנו מתקדמים, זה חלק הבא של המשנה, והם לא שילמו לו בזמן, אז האם יש לו גם לא תלין? אומרת, מה תמוד אמר איתך, אם החיוב התשלום עליי, על הבעל בית, אז יש לו תלין. ולא שהנחהו אצל חלבני ואצל שולחני, שאז השכר לא איתו רק עם החלבני, אז לכן גם אם, בכזה בקיצור, אם העברת את התשלום, התשלום לא איתך, אז פה אין לו תלין. עוד מצב. עכשיו אנחנו חוזרים עוד פעם, כי זה למדנו בדיוק במשנה גם כן. למדנו במשנה, ממשיכה הגמרא, הנחהו אצל חלבני ואצל שולחני. אתה העברת רבי יוב את הכסף, אני לא משלם, יש את החנבני הזה, הוא שלם לך את המשכורת או את השולחני, אז למדנו שבכזה מצב, כמו שראינו עכשיו בבית הזה, כתוב מפורש במשנה, אינו עובר. אבל הבית לא עובר משום בעל תלין, אם הם לא שילמו לו בזמן. שואלת הגמרא, מסתפקת הגמרא, איבאי עליהו. בעל הבית, הוא הלך, הוא אמר, אתה חנבני, אתה משלם משכורת, הוא אמר את זה לפועל. בקיצור, והם לא משלמים לפועל. אז הוא חוזר למי? חוזר לבעל הבית. שואלת הגמרא, האם הוא חוזר? האם השכיר יכול לחזור ולתבוע את הבעל הבית? או שהרגע שאני אמרתי, תקשיב, התשלום עליו, אז שוב אינו חוזר. אז כמו שהמפרשים מסבירים פה בעריכות, אם יש הסכם ברור, מדברים ברחל ביתך הקטנה, תקשיב, אם אתה לא חוזר אליי, אז פה ברור שלא. עכשיו, אם בכזה מצב הוא אמר לו, תקשיב, אני מסכים ללכת איתך להם, רק אם ישמעו, אם לא אני בא אליך, אז ברור שכן. פה הגמרא מתכוונת פה באופן סתם, שהפועל הסכים, הוא אמר, אין בעיה, הם ישלמו, ולא דיברו ברור. אז מה הכוונה? אחר כך כשהם לא משלמים, הוא חוזר אליו, אז מה? זה הכוונה, אני לא מסתפקת פה. מה קורה פה? חוזר או אינו חוזר? אז הנושא הזה מביאה הגמרא מחלוקת המוראים. רב ששת אמר, אינו חוזר, הוא לא יכול לחזור על הבעל הבית. ורבא אמר, חוזר. מגיע רבא ומביא הוכחה על זה מהמשנה שלנו על דבריו. אמר רבא מנה מינה, מאיפה למדת את ההלכה הזאת שהוא חוזר? מדקטנה כתוב במשנה שלנו, שאם הוא ימחה את הכספים, שהכספים של הפועל, החנבני ישלם, כתוב, אינו עובר עליו. אז מפה אנחנו מדייקים, מעבר הוא דלא עבר. לעבור בבעל תלין, הבעל הבית לא יעבור, אבל לחזור אליו ובקש כסף, הוא יכול. מעדר הוא דלא עבר, מעדר אדר. אז מפה רבא באמת מדייק, הוא יכול חופשי ללכת לחזור לבקש לו כסף. לעבור בעל תלין לא יהיה, אז ככה רבא מביא ראיה מהמשנה שלנו, מקור לדבריו. ששת יפרש את המשנה, לכאורה רבא צודק, אומרת אמר, ורב ששת אמר, מה אינו עובר, הכוונה אינו בתורת לעבור. זאת אומרת, הוא לא יכול לעבור בכלל מכאן ולהבא. זאת אומרת, הרגע שאתה שלחת אותו לחנבני והוא הביא אוקיי, אתה סיים, הבעל הבית סיים איתו. זאת אומרת, אינו בתורת לדיר, השכיר לא יכול לחזור בו. אפילו בצורה של יוסי, כמו רגע שאתה הבאת אוקיי, אין בעיה, אני לוקח את הכסף מהחנבני אומר זה. אז הכוונה פה, מה זה נקרא אינו עובר? לא נקרא רק שהוא לא עובר על בעל תלין ויכול לחזור לבקש לו את הכסף. אינו בתורת לדיר, זאת אומרת, השכיר בכלל לא יכול לחזור בו. אנחנו מתחילים עכשיו כי אין סוגיה חדשה לנושא של בעל תלין. עד עכשיו דיברנו על שכיר יום, שכיר לילה, שכיר שעות, שכיר שבוע, שכיר שנה, אדם כמו שהיום בזמננו, היום כולנו שכיר חודש בדרך כלל, רוב הפועלים היום שכיר חודש, יש פועלים שבאים לבתים, כן? כל אחד שבא לתקן בתים, זה נקרא שכיר שעות. דריידר זה שכיר שעות, נכון רב יואב? זה דיברנו כל יום לשכיר. מה הדין בקבלנות? קבלן. מה אתה אומר על קבלן? יש בעל תנינון, מה זה נקרא קבלן? דוגמה נגר, כל
זה. גם קבלן, מסיים את העבודה.
אבל פה, לכאורה שכיר, זה נקרא בדרך כלל שכיר שעות, שכיר יום. עכשיו, למה להגיד שאין עליו, למה להגיד שאין לו תנין אצלו, למה לא? אז כי יש חקירה שלמה שכל קבלן הולך ועושה את העבודה שלו, מה ההכלות? פשטות אתם יכולים להגיד כמו שאת, הוא אומר, כמו ששכיר יום, שכיר שעות, מקבל את השעות שלו, מקבל את הכסף על השעות עבודה, מקבל על החודש עבודה גלובלי, מקבל את השעות עבודה, מקבל על היום עבודה, מקבל. אז אותו דבר קבלן, קבלן מגיע ואומר, אני הולך לעשות לך את השולחן את הזה, הוא מקבל לא על השעות, לא על היום, הוא מקבל על השולחן את העבודה. אז לפי זה אמור להיות גם פה על מלטלים. אז הוא מקבל על השעות, הוא מקבל על השולחן. אבל אפשר להגיד, שאני מגיע לבן אדם ואומר, בבקשה, תעשה לי מהעצים האלו, תעשה לי שולחן. דוגמה, לא יודע למה תפס עכשיו את הדוגמה שולחן, בוא נראה. אז עכשיו, השולחן הזה היה הקרשים לבד כל שווה 50 שקלים. הוא הולך ועושה לי את זה מ-50 שקלים, שיהיה שווה 400 שקל. אז יכול להיות שזה נקרא בסוגיה, שיש כבר סוגיה שלמה במקומות אחרים בשב, איפה זה עוד הסוגיה? בבקמה, נראה לי. עכשיו זה נקרא, אומן קונה שווח, כי למה זה נקרא, זה הולך ככה. הוא הלך, הוא השביח את זה, יוצא שהוא כאילו, בוא נגיד, בוא נעשה את זה בחלוקה קלה. היה שווה 50, עכשיו היה שווה 100, אז כאילו ה-50 זה שלו, ועכשיו כשאתה בא לשלם לו את ה-100 שקל, אתה כאילו נותן לו את כאילו אתה מחזיר לו הלוואה. זה ברור, אנחנו יודעים, אדם עושה הלוואה, הגיע הזמן פירון והוא לא שילם, זה לא נעים, אסור לעשות את זה הכל, אבל אין בלטני, נכון? על הלוואה. ודברים אחרים, לא בלטני. איסור שבלטני על הלוואה, זה מאוד, לא, זה מאוד אסור לעשות, בן אדם צריך לשלם בזמן. אבל בלטני, אותו דבר פה, אם אני אומר, אומן קונה בשבחתי, אז בקבלנות, אתה הולך ואתה משלם לו על החלק שלו, אז פה לא יהיה בלטני, או צד השני, אני אומר לו. גם בקבלן, אתה משלם לו על עבודה, ואז יש בלטני, זה עכשיו השאלה של משהו. בואי מיני מרפששת, קבלנות, עובר עליו משום בלטני, כמו כל שכיר, כמו שהסברנו, אתה משלם לו מזכורת על עבודה, כמו שאתה משלם לו על השעות בשכיר רגיל, או אין עובר עליו משום בלטני, או אין עובר משום בלטני. מה הספק? אומרת מה ככה, אם אני אומר אומן קונה בשבח כלי, אז הרגע שאומן קונה בשבח כלי, אז אתה רוצה שאתה הופך להיות איתו שותף, שותפים עבודה, ואז אתה הולך לשלם לו, אז כאילו אתה קונה ממנו את השבח, את השותפות שהחלק שלו, אז הופך להיות כאילו הכסף שלו הלוואה היא, ואז אם זה הלוואה היא, והלוואה היא, אז יוצא שאין פה, זה לא איזה שכר פעולה שאתה מעכב, אז אתה הכל הולך או שאני אומר, או אין אומן קונה בשבח כלי. זה פשוט, זה פשוט שאם אתה הולך ואתה קונה בקבוק חלב במכולת, ואתה לא משלם לו רק אחר כך, זה ברור שאתם מבינים שהם לא תלים פעולת שכיר. בקבוק חלב, אתה לא משלם לו רק אחרי שבועיים. זה ברור, כן, אז אותו דבר פה השאלה באומן, מה הדין? מגיע רב ששת, אמר לו, רב ששת עובר. למה עובר? במילים אחרים, הגמרא מבינה עכשיו למה. אם הוא עובר בבלטנין, למה? כי אין אומן קונה בשבח כלי. אם אין אומן קונה בשבח כלי, אז מה זה הופך להיות? אז אם אני אומר שאין אומן קונה בשבח כלי, אז הופך להיות כמו שכיר, שעות שכיר יום. אז הוא שכיר, אתה משלם לו לעבודה, שהוא בנה לך שולחן, בנה לך נעליים, לא יודע מה. אז לכן אנחנו אומרים שהוא עובר. למרות שהמסכת, גמרא במסכת בבא קמא, גם שם הגמרא פושטת את אותו שאלה, שהוא עובר, אבל שם הגמרא אומרת שזה לא מוכח בגלל שאני אומר שאין אומן קונה בשבח כלי, כי יכול להיות, אתה יודע על מה אני עובר, כי לא בכל קבלנות יש שבח. הרבי יואב, דבר ששם דואר יש שבח, אתה וגם אתה משלם לו קבלנות. אתה אומר לו, קח לך את 40 מטפות של חברת חשמל, חברת מים, סיג. זה גם קבלנות. יש שבח, אתה אומר, אתה יכול להיות שאיפה שאין שבח, אז הוא אומר, אבל שם הגמרא לא רוצה לפשוט כמו הנושא פה. פה כשהוא אומר עובר, כאילו אתה פושט מזה שרב ששת צובר, שאין אומן קונה בשבח כלי. אז מגיע הגמרא ושואלת הרב ששת, ואתה למדנו בבית המפורש שאין עובר. עמדנו בראית המפורשת שכתוב שהקבלן לא עובר, ואם הוא לא עובר הכוונה שאומן קונה בשבח כלי, תרץ את הגמרא, אתם, שם המדובר, שאימחהו אצל חנווני ואצל שולחני. כל הסיבה שהוא לא עובר, לא בגלל לעולם בקבלן, זה כמו שכיר שהוא עובר. שם שהוא לא עובר, כי מדובר שהוא אימחהו אצל חנווני ואצל שולחני, אבל בלי זה הוא היה עובר אפילו בקבלן. המפרשים מאוד מתקשים פה. כי אם לשיטתך שמדובר פה, שבברייתא שמה כתוב שקבלן לא עובר כי מדובר עם חי אצל חנווני ואצל שולחני, למה אתה תופס אומן? שמה כתוב אומן, היה צריך להיות כתוב שמה גם שכיר. הרי אם אתה אומר, אם חאו אצל חיימני, אצל שולחני, למדו במשנה שקודם, מדי שכתוב כמלן, זה כן מוכר. מפרשים מתקשים, מפרשים רוצים להגיד, יש איזה ספר, מעייני החוכמה, הוא רוצה לתרץ את זה, זה נכון. הוא רוצה לתרץ שיכול להיות שמה שכתוב שם בברייתא קיבל עליו, לא אומר דווקא אומן, יכול להיות גם בשכיר באמת. בקיצור, זה קצת דוחק. התירוץ הזה של מה מתרצת, רב ששת מתרצת הברייתא, זה קצת קשה. כאילו ששם, בכל מקרה, אם חאו, אז תמיד. בקיצור, רב ששת פשט שקבלן זה כמו כל פועל רגיל, למה? כן, אומן קונה בשבח כלי, ולכן יש בעל תלי. אי, שם ראית שכתוב שהוא לא עובר, כי שם מדובר באיפה שאף פעם לא עוברים, אם חאו אצל חיימני ואצל שולחני. מגיע הגמרא רוצה להביא ראיה לרב ששת מברייתא, נמה מסייע עליי. הוא רוצה להביא ראיה לרב ששת מברייתא, למדו בברייתא, נותן תליתו לאומן. בן אדם נותן תלית לאומן שיתקן אותו. מה זה תלית? תלית זה גם כן עבודת קבלנות. אני אומר לך, תעשה לי את הבגד, תתקן לי את הבגד, זה נקרא עבודת קבלנות. בקיצור, הוא גמר לתקן אותה, והודיעו, הוא הודיע לבעל התלית, תקשיב, הבגד מוכן. בקיצור, הבעלים לא הגיעו לקחת את זה, אז ההלכה, אפילו עכשיו הבעל הבגד ימתין פה, אפילו מכאן ועד 10 ימים, אינו עובר משום בעל תלים. למה? יש בזה מלא מלא מפרשים. אחד מהסברים אומרים אחד מהסברים שיש שם, זה אחד מהמסברים, שבגלל שהתלית בידו, זה כאילו שהוא קיבל משכון על השכה. אז כאילו שהוא כבר קיבל משכון, ושיש בזה משכון, זה, יש כאלה אומרים שמדובר שהוא לא, הוא לא ביקש. אם הוא לא ביקש את הכסף, אמרנו, אין בעל תלים. יש כאלה אומרים שהוא לא מחויב לשכן, כי הוא לא, בקיצור, יש שם כמה הסברים. אז בקיצור, אבל כתוב בהמשך הברייתא, בוא נמשיך, מה יהיה נתנה לו בחצי היום? אם הוא יחזיר לו את זה אפילו בחצי היום, אז כתוב מפורש שאם הוא יחזיר לו את זה אפילו בחצי היום, זאת אומרת, בוא נגיד ב-5-6 בצהריים בזמננו, עכשיו בשעון קיץ, מי ששקע עליו החמה עובר משום בעל תלין. דרך אגב, מי שמדייק, אם אתם רוצים לדייק, סתם משהו קטן, המילה בעל תלין פה לא כזה מדויק, כי הציור פה, ומי ששקע עליו החמה אומר שהוא בעל תלין, הבעל תלין בדרך כלל זה הולך על מה? שאתה צריך לשלם לו עד הבוקר, פה אתה צריך לשלם לו עד היום. פה היה צריך להיות כתוב את הפסוק שלא תבוא עליו השמש. אבל זה הסטיגמה שאנחנו אומרים בעל תלין, זה לא מדייקים ממש, תלין זה המשל. כן, יש כאלו שמדייקים את זה. אם היינו מדייקים, היה צריך להיות כתוב בו, אבל הרעיון, בעל תלין זה הגדרה כללית.
כל עוד הכלי אצל האומן, אז אתה לא עובר, אבל אם הוא החזיר לך את הכלי, אז כן.
אם הוא החזיר לו, בוא נגיד עכשיו 5 בצהריים הוא החזיר, עד שקיעה, חייב לשלם לו. עכשיו זה קבלנות, נכון? שואלת הגמרא ראיה. והיא אמרת עכשיו מסיים את המטרה, והיא אמרת אומן קונה בשבח כלי, מה עובר? הרגע שהוא קנה את השבח, אז יוצא שבוא נגיד הוא עשה מהבגד משווי 50 ל-200, הופך להיות שותף. עכשיו סך הכל, אתה חייב לי על הלוואה כסף, אתה מזריר לגמור, את הלוואה עוד חודם. וזה שכתוב פה שהוא לא חייב בעל תאים, פה אנחנו רואים שכל קבלן, זה כמו שכיר שעות, אין למה, כי אין אומן קונה בשבח כלי, כי הוא מקבל את המשכורת, לא על הלוואה, פשוט הוא לא קונה בשבח כלי, הוא מקבל כמו כל שכיר. אז בידור היה לרב ששת, אז זה הגמרא הרביעה היה לרב ששת. רב מרי מגיע, הוא מבאר את הברייתא בצורה אחרת, ודרך הצורה של רב מרי, אוטומטית נדחה הראיה. אמר רב מרי בראי דרב קנה, מה פתאום? אין לך שום ראיה בבית, על עולם יכול להיות שבקבלנות אומן קונה בשבח כלי, ואין לא תלי. אתה יודע מה מדובר פה בברייתא? מדובר פה בכזה סוג עבודה שאין שבח. מה זה? בגרדה דה סרבלה. גרדה דה סרבלה, מדובר פה כזה בגד שנקרא סרבל, ודי לסרוק, ובעבודה הזאת אין שבח, רק הפוך. אתה יודע מה זה הפוך? הסירוק מחליש את האריג. אז בגלל שאין פה שבח, דווקא פה אני אומר שהופך להיות כמו שכיר, שהבעלים עוברים של בעל תלין, אבל עולם איפה שיש שבח, יכול להיות שאין בעל תלין. בקיצור, ממשיכה הגמרא... זהו, שואלת אמר, רגע, אם אתה אומר שאין פה שבח, שואלת הגמרא לתחייה הזאת, למה יאי ונעולי? אלא מאי, למה הוא הביא לו את זה? בשביל לרקוחי. זאת אומרת, הרגע שאני הבאתי לך את זה בשביל לרכך לי את הבגד, אפילו שיכול להיות שזה פוגם את הבגד, אבל הרגע שזה הרצון שלך, אז יוצא, היינו שבחי, תסתכל איך שרשי מסביר את זה. אומר רשי, דיבור מתחיל, היינו שבחי, דאי כדניח אלי באחי, מפני שמחמם יותר, ויש נוי בדבר, אז הפוך, יוצא שזה השבח, אז אם זה השבח, עדיין יש פה אומן קונה בשבח כלי. אז אם יש שבח ואומן קונה בשבח כלי, הוא לא היה צריך לעבור, אלא מה, כמו רב ששת, אין אומן קונה בשבח כלי, אז יש לנו רב ששת, שכל קבלן זה כמו פוסחי רגיל, ולכן עובר משובל תנין. תרץ את הגמרא, לא. לא צריך, הרב מרי לא מתכוון להגיד שאין שבח בעבודה. לעולם אתה צודק, יש שבח בעבודה, אבל לא כמו שהסברנו מיד בתחייה, רק הפוך. שפה מדובר שהברייתא בכלל עוסקת בפועל קבלה. הברייתא פה עוסקת בפועל שכיר. איי, בגד? ברור שזה נקרא קבלן, אני אומר לך, תעשה לי מהסחורה הזאת עם בגד, לא. פה מדובר מכזה סוג בגד שפועל שכיר שעות. איך? דקאגרי מיני לבטושי. אתה יודע מה נקרא לבטושי? לבטושי זה נקרא, הוא שכר אותו, אתה דורך לי על גבי הריג, היו דורכים על ההריג בעת הכנה לשימוש, היו שמים את זה, רשי מסביר, דיבור המתחיל דאגר לגיד שרשי מסביר, אלא לעולם לא בגרדה, אלא בתיקון הראשון שקוראים פלור, כשבא מבית הגרדי ובוטשים אותו ברגליים בתוך כלי עץ ומים, וקרקע ראה לכך, מי הוא לא מקבל את הסכינלי בסחירות? בן ישביח, אם בן לא ישביח, הוא מקבל לפי שעה, כמו שהגמרא מסיימת בפנים, דקאגרמיני לבטושה, בצ'ה, בצ'ה במטה. העבודה היה שם, אומר רשי, בהמשך פה אפשר להסתכל עליו ברשי, בן ישביח, בן לא ישביח, שרו לפי מניין בתשעות היגר, וגם בתשעות בעיקר וכך מאות. אז אם ככה, אז לעולם מקבלנות, אומר רב מרי, אתה לא יכול להביא ראיה מברייתא, זאת אומרת, זה ברור שרב ששת פשט, שבקבלנות, בקבלנות מה הדין? אומן לא קונה בשבח כלי, אפילו שיש שבח, אומן לא קונה בשבח כלי, אז יוצא שהופך להיות כמו כל שכיר שעות, שכיר יום, ויש בעל תלי. הראיה מהברייתא פה, אז רב נרי דחה את הראיה שיכול להיות שפה לא מדובר מקבלן, בקבלן פה מדובר בשכיר, אי בגד זה בדרך כלל קבלן ולא שכיר, לא מדובר פה בכזה סוג בגד שהוא שכר אותו בשביל לדרוך, והוא סיכם איתו, אפילו שאין שבח אתה מקבל לפי כל דריכה, מה אלה דריכה. אז אם כך, הראיה מהברייתא, רב נרי דחה את הראיה, אבל למעשה, אנחנו רואים פה את הסימול הלכה כמו רב ששת, שבאמת גם בקבלן יש בעל תלין, זאת אומרת, הוא הופך להיות בדיוק כמו שכיר שעות, וכמו שהגמרא מדייקת פה, שאם אנחנו אומרים שהוא עובר, אנחנו גם מדייקים שאין אומן קונה בשבח כלי, למרות שהגמרא מסכת בבא קמא שמה אומר שלמרות שהוא עובר, אין הכרח שאנחנו ככה פוסקים כמו שדיברנו מקודם. אנחנו עוברים לדף קי"ב עמוד ב'. אנחנו למדנו במשנה שיש עוד מסר חשוב מאוד, חוץ מהבעל תלין, יש עוד משהו מאוד נפקמין בזמן הזה. זאת אומרת, כל פעם, בזמן שהוא חייב לשלם, שהוא לא יעבור בעל תלין, יש עוד מסר. אם מתחיל מתעורר ויכוח בין הבעל הבית לפועל, הבעל הבית אומר, אני שילמתי לך. הפועל אומר, לא שילמתי לך. עד הרגע שעבר הזמן של בעל תלין, כזה מצב, מוצאים מחברו על הבריאה כרגיל, הבעל הבית נאמן ושעשו לו. אבל המשנה אומרת שאם זה בתוך הזמן שעדיין עוד לא עברו בעל תלין, פה הביאו נאמנות שהפועל נשבע שהוא לא קיבל והוא לוקח. חידוש גדול. ככה למד, אומרת, למדנו במשנה שכיר, אם זה בזמנו, בזמנו, זאת אומרת, עוד לא עבר הזמן התשלום שלי, שהבעל הבית יעבור רשום בעל תלין, נשבע ונותן וכולו. עכשיו פה מאוד מאוד קשה הדבר הזה, כי בדרך כלל אנחנו יודעים במושגים, בתשלומים, המוציא מחברו על הבריאה. אז יש שאלה אחת, ופה מה אתה אומר? הוא הולך,
נשבע,
והוא לוקח, בלי ראיה, רק השבוע. עכשיו, על עצם דבר של שבועה מאוד מאוד קשה, מתי תקנו שבועה? ומודה במקצת, ומי נשבע? זה שאתה תובע אותו, הוא נשבע והוא לא משלם. ופה מה השבועה? כן, ואפילו בבעל הבית, בכופר הכל, שפה מדובר שבעל הבית אומר כופר הכל, והוא ממש אומר אני לא חייב לך, אז אין פה שבועה מהתורה, שיהיה פטור, רק בוא נגיד שבועת הסד, כמו שאנחנו קוראים לזה. אבל שהצד השני יישבע ויקח, שתי הדברים האלו צריכים ביור. גם יישבע וגם ייקח. הדבר אומר את הגמרא, נשבע ונותן וכו', הוא שואל את הרב, בונו של עולם, שכיר, מה יתקינו לרבנן למשתבע ושקים? אין פה שום. אז חייבים להגיד שזה חכמים, מדורא היית בטוח לו מה הסיבה. לתרץ את הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב שמואל, הלכות גדולות שנו כאן. הלכות גדולות שנו כאן, כמו שרשי דיבור המתחיל פה הראשון בעמוד, הלכות גדולות שנו כאן, אומר רשי, כאותם שמנו חכמים ונשבעים ונותנים במסכת שבוע דף ממדלת עמוד ב', כמו דה שכיר ונגזל ונחבל וכן ואני על פנקסו נשבע, עד אותו דבר הגיע פה חידוש על הלכות גדולות. עכשיו, מה זה נקרא הלכות גדולות, הגמרא מבינה עכשיו? הלכות, הלכות אמר השם מסיני. אז זה באמת חידוש גדול שפה הוא יכול להישבע הפועל בזמן ולקחת. שואל את הגמרא, הלכות גדולות? אלה הלכת ענינו? שבועת השכיר ושבועת שער האלו שלמדנו פה, שרשי מביא למעלה, שם הנחבל, חמניה לפנקסו, זה הלכה למשה מסיני? מה פתאום? זה רק לרבנן. אז מה אתה אומר הלכות גדולות? שואלת מה, הלכת ענינו? אלה זה סך הכל תקנות נינו, כמו שתראו עוד מעט מה זה. היה תקנות שחכמים תקנו ככה. אלא הגמרא לכן מבאר את הנוסח אחר. אלא אמר רב יהודה, אמר שמואל, תקנות גדולות שנו כאן. לא אומרים הלכות, תנקות, תקנות גדולות, כאילו תקנות גדולות וחשובות שנו כאן, שבאמת שאיפה שחכמים ראו שיש צורך גדול לתקן את זה, אז אמרו שפה זה אחרת מהנורמה, כן, רבי צחי, שמעת את החידוש? פועל, אם עוד לא עבר הזמן, ויש ויכוח ביניהם. הבעל הבית אומר, שילמתי לך כבר, הפועל אומר, עוד לא שילמתי, אז אם זה עדיין בזמן שהבעל הבית עוד לא עבר לא תלין, אז פה יגיע הפועל וישבע שהוא לא קיבל ויקח, שזה, שתי הדברים צריכים ביור. בדרך כלל, המוצאים מחברו עליו הראיה, פה הוא הולך ונוקח. מי נשבע בדרך כלל? אז זה שהנתבע ונפטר, וגם מתי נשבעים? מקסימום במודה במקצת, כופר הכל, גם אם כן תגיד שהבעל הבית היא שבת, שבועת עשה. ופה אתה אומר שגם התובע נשבע וגם לוקח, אומרת, אתה אומר, כן, זה תקנות גדולות שנו כאן, זה התקנות גדולות שנו כאן. שואלת, אגב, זה שכתוב גדולות, מכלל דעיקה, קטנות. זה שכתוב גדולות, אז מכלל דעיקה קטנות. וזה לא ככה, כי יש עוד תקנות שנתקעו בפצור גדול, מה קשור תקנות קטנות? כן? שואל תוספות, למה אתה מתרגש מהמילה שכתוב תקנות גדולות? מלא פעמים כתוב גדולות. שואל תוספות, השני בעמוד דיבור המתחיל מכלל דעיקה קטנות. אבל זה פרק השולח, מסכת גיטין, אמרים, תקנה גדולה התקינו שיהיה מפרשים שמותיהם בגיטין. אותו דבר מביא לחניכם בגוזל כמה וכמה, תקנה גדולה התקינו שהיא מציאה יתרה על הקרן. למה לא פריך? למה דווקא שם הוא לא שואל גדולות מכלל דעיקה קטנות? אלא אחא, אומר תוספות, דקאמר שנו כאן. דמשמע ולא מקום אחד. זה גם מה כתוב פה בגמרא, שהגמרא מביאה. אלא אמר יהודה מר שמואל, תקנות גדולות שנו כאן. אז הוא אומר, מה זה הכאן שאתה אומר גדולות ולא קטנות? זה הגמרא שואלת, ככה תוספות מדייק מהמילה כאן. גדולות מכלל דעיקה קטנות, מה הכוונה? לכן הגמרא מביאה דברי שמואל בנוסח אחר. אלא אמר רב נחמן, אמר שמואל, לא גדולות, תקנות קבועות שנו כאן. התקנות האלו אפילו למעשה נעקר בהן דבר מן התורה. כמדין תורה אנחנו יודעים, כמו שהדיבנו בהקדמה רבי יואב, מי נשבע? נשבע מי שיפטר, וגם כן רק במודיע במקצת, ופה הסחר נשבע, אם כל זה ראוי לעשות את זה. עכשיו, מה הסיבה? אומרת הגמרא, מה באמת הסיבה של התקנה? לכאורה, אתה הולך פה נגד תורה. שואלת הגמרא, לכאורה שבועה דבעל הבית היא. והקראו הרבנן לשבועה דבעל הבית, ושדיו הסחר, אתה יודע למה? אז אומרת הגמרא, משום כדי חייב, לסחיר. משום כדי חייב לסחיר. למה? כי הסחיר דורש את השכר בשביל לחיות. אז הרגע שאתה עדיין ביום, אז חכמים חיכמו עליו ונתנו לו את הזכות להישבע ולטעול. עכשיו תוספות קצת מתקשה בלשון. מה תוספות? מה הגמרא אומרת פה? כאילו השבועה שייכת לבעל הבית. הלכת, העברת את זה אני. כאילו יש פה שבועה מהתורה. הגיעו חכמים במקום הבעל הבית, הביאו את זה על התובע. לסחיר, אתה אומר, איזה שבועה יש פה? יש פה מודה במקצת, אין פה שבועה, אולי כופר הכל יש שבועה תסת מן רבנן. אבל פה אתה אומר, לקחת את רחמים מהם, ולקחו את השבועה הקיימת, העבירו את זה על הזה. נכון, מאוד מאוד קשה הלשון הזה, תוספות מתקשה בזה, דיבור המתחיל, שקלו הרבנן לשבועה, בעל הבית ושדיו הסחיר. אומר תוספות, אם תאמר, אבל לא אף בכופר הכל, אייר את הנקמה. נדה פעל לגלי רבי יהודה, שיש פה את הוויכוח שהוא אומר, אני לא חייב לך, ואומר שילמתי. אז מה? אז תוספות, יש מהלך אחד בפשטות, כאילו מדברים פה עצם דבר, כן. החכמים לקחו פה, שמו גם שבועה זה בפשוט. תוספות אומר שיכול להיות פה שיש, שגם מדובר פה גם במקרה של מודה במקצת. זאת אומרת, הוא יסיכם איתו משכורת של 1,000 שקל, מגיע, אומר שבקשה מ-1,000, הוא אומר לו, רק 500 שילמתי. אבל 500 השני, הוא היה צריך לשבע ולא לשלם. הגיעו חכמים והעבירו לתירוצם שתוספות מתערב. על כל פנים, שואלת הגמרא, לריבונו של עולם, אם משום כדי חייב דשכיר מפסדנה ללבן הבית? הרי לפי תוספות בכלל, אם מדובר פה נגיד מודה במקצת, אפילו כופר הכל שבועת עצמי רבנה. בדרך כלל התקנה שבעל הבית נפטר, אחרי שהוא נשבע שהוא שילניה פטור. פה אתה מרחם עליו על חשבון העם. הרי הוא גם בן אדם. למה אתה, למה אתה יותר מרחם על השכיר בשביל חייו, ואתה משווה על חשבון הזה
וחייב את הבעל הבית?
תרצת את אמרה, בעל הבית גופי ניחלי, דמישתבה, שכיר ושקיל, כי איך ידע לתגרי לפועלים. הבנת? הוא רוצה שהפועלים ירצו להזכיר את עצמם אליו. כי הוא מפחד שאם יהיה הדין שעכשיו שיבואו לטובו על התשלום, אז הוא יהיה נשבע ונפטר. מה כל הם יגידו? איתו לא מתעסקים. כל הם יגידו, תקשיב, אצלו אי אפשר לעבוד, למה? כי בסוף אנחנו נבוא לשלם, הוא שקרן, הוא יבוא וישבע שילמתי לכם בזמן, ואז זה, אז לכן הוא לא רוצה, אז לכן אפילו שהוא, אז גם הוא רוצה שהבירור על ידי ישוע יעשה לדי השכיר, למרות שיכול להיות שיש פה איזה, יכול להיות שהוא שקרן, אבל... שואלת הגמרא, אבל אותו דבר אנחנו, כמו שבעל הבית נוח שהשכיר ישבע בשביל שלא יהיו פועלים לעבוד אצלו, שואלת מה שכיר גיב קופי ניחלי דמישתבע בעל הבית ואיפקע כאיכי דלגריהו. אומרת, השכיר עצמו נוח לו שישתבע בעל הבית ויפטר, אף שעל ידי כך הוא יפסיד את השכר. למה? כאיכי דלגריהו, בשביל שיזכרו אותו לעבוד. למה? כי אם הדין יהיה, כמו שכתוב אצלנו, שתמיד בזמן, אם זה עדיין עוד דבר של בעל תלין, הסוחר נשבע ונוטל, אז מה יהיה? אף בעל הבית לא רוצה לקחת אותו. מה יגידו? זה פועל, תקשיב, זה פועל שמתחיל עם שבועות ולוקח כסף. אז למה לא תלך עם הסברה הזאת? מתרצת הגמרא, השכיר לא מפחד שמתוך שיחשדו בו, שידרוש, שכאילו הוא יבקש פעמיים, פעם אחד בלי שבועה, פעם אחד בלי שבועה. למה? כי בעל הבית על כוחי אגב. בעל כוחי, בעל הבית שהוא נתקע בו חייב פועלים, תראה מה רבי יואב. אז זה, זאת אומרת, הוא בכל מקרה יצטרך, זאת אומרת, הוא יזכור פועלים בעל כוחו בשער שהוא צריך, גם אם הוא חושש שמבקשו את השכר פעמיים, פעם אחד יגידו שלא שילמתי לי, ואז הוא יסכור בכל מקרה. שואלת הגמרא, אם ככה, גם בעל הבית לא חושש ככה. למה? כי שכיר לן לבעל כוחי ידבר. כי הוא גם יזכיר את עצמו, גם לבעל הבית שחשוד להגיד, הרי הוא יצטרך את הכסף. אז מה יהיה? הוא ייקח סיכון, הוא אומר, אני עכשיו ילך לעבוד, אפילו שיש לי פה 50%, שבסוף הוא יבוא וישבה שהוא ישילם, וישבה והוא יהיה פתור. כאילו, אתה יכול ללכת פה כל הזמן לאותו, מה שאתה אומר על השכיר, אתה יכול להגיד על הבעל הבית. אז בגלל שהגמרא דחתה את הטעם הראשון, אז בקיצור, אנחנו רצינו להגיד שלמה חכמים יפכו את השבועה מהבעל הבית על השכיר בזמן, בשביל כדי חייו של מי? של השכיר. אז הגמרא שאלה, מה עם כדי חייו של הבעל הבית, הכל, מה על חשבונה? הגמרא ניסתה להגיד תירוצים, זה לא הלך, כי כל הזמן אנחנו מהפכים. אז לכן הגמרא מתרצת תירוץ אחר. אלא, אתה יודע מה הסיבה שהשכיר נשבע ונוטל? כי בעל הבית טרוד בפועלים הוא. מה זה אומר בעל הבית טרוד בפועלים הוא? שבגלל שהוא צריך לשלם שכר למלא פועלים, בדרך כלל אחד שלוקח פועלים יש לו כמה פועלים, אז ייתכן שאפילו לאחד מהם עדיין לא נתן, בכל זאת הוא מדומיין, כי הוא באמת טרוד, הוא חושב שהוא נתן לו, ואז יכול להיות שהוא, ואז אם תשים עליו שמועה, אתה שומע? זה יכול להיות באמת שהוא יישבע. למה יכול להיות שהוא יישבע? כי הדמיון שלו, שהוא בראש שלו, מרוב שהוא לא באדם מסודר וזה יש לו מלא פועלים, בדמיון שלו זה באמת, הוא יהודי ירי שמיים, אבל בדמיון שלו זה כאילו שהוא שילם לו. לפי זה מפרשים שואלים, מה יעשה לפי הטעם הזה בן אדם שיש לו רק פועל אחד? לפי הטעם הזה. אז לכאורה אמור לצאת, שמי אמור להישבע? אבל הבית, אבל חכמים אומרים לא פלוג. מפרשים אומרים לא פלוג. זאת אומרת, הרגע שאמרו שבדרך כלל זה ככה, אז בכזה מצב אמרו שלא פלוג. טרוד בפועליו, כמו שרש"י אומר, וסבור שנתן לו ולא נתן לו. שואלת הגמרא, אי אחי, אם אתה אומר שבעל הבית טרוד בפועלים, הוא לא נאמן להגיד שנתן את השכר, נסב לבלו שבועה. כי השכיר זוכר יותר טוב. אז שייתן לו בלי שהשכיר נשבע. תרץ את הגמרא, אתה צודק, לפי הטעם הזה השכיר לא היה צריך להישבע. אתה יודע למה חכמים אמרו שהשכיר יישבע בזמן, אם זה עדיין. דרך אגב, כל זה כמו שאני מדגיש 10 פעמים, זה רק אם בזמן שעוד לא בעל תנין. עבר בעל תנין, אז נשאר כמו רגיל, בעל הבית חזק, אם הבעל הבית אומר, רוצים לחבור על המראה, תביא, זה הכל בזמן. אז שואלת הגמרא, אומרת הגמרא, באמת כל הסיבה האלה כדי להפיס דעתו של בעל הבית. כי הרגע שפה יש לנו ויכוח בריא ובריא, הבעל הבית אומר, אני ב-100% שילמתי לך, וכמו שהסברנו את הטעם, הוא באמת חושב שהוא שילם, אז חכמים אמרו, אם עכשיו אנחנו נגיד חכמים, תקשיב, חכמים יגידו, תקשיב, אתה שכיר, תיקח ממנו ככה, מה יהיה? הבעל הבית יהיה לו חלישות הדעת, אז בשביל זה אמרו חכמים, שהשכיר לא ייקח רק אם הוא נשבע, בשביל להפיס דעתו. שואלת הגמרא, אם זה הסיבה שאנחנו אומרים, שהשוכר נשבע ונוטל, שואלת הגמרא, יש לנו פתרון אחר, למה אנחנו צריכים לבוא לבלגנים האלו ונסב, לבעידים? חכמים היו צריכים לתקן תקנה חדשה. שכל סוחי הפועלים, שאתם רוצים לשלם את המשכורת, תשלמו את זה בעידים, ואז לא יהיה ספקות האם פרה או לא פרה, ואם הבעל הבית ייתן שהוא פרה בלי עידים, אז הוא לא יהיה נאמן, כי הכלל זה שצריך לפרוע עם עידים, ואז השכיר ייטול תמיד בלי שבועה, לפי הטעם הזה. תראה את הגמרא, לא רצו לתקן משהו, שתחתר לעצמך שכל פועל מסכן, צריך לחכות לשתי עידים, מה יהיה? מסכן אם יהיה, טריחה למילס, טריחה לאו מילס, הגמרא כאילו אומר טריחה למילס על הבעלים, כאילו טריחה למילס אומר רש"י לחזר בתר עידים כל היום, תמיד גם רש"י יותר נראה שהוא יותר אומר טריחה לבעל הבית, זה היה נוח. זאת אומרת, הבעלים יצטרכו לחפש, זה מאוד מאוד קשה. שואלת הגמרא בנסב למילקרא. אז חכמים היו צריכים לתקן שייתן לו את השכר בתחילת היום לפני תחילת העבודה, ואם השכיר יגיד בערב שהוא לא קיבל את השכר, לא יהיה נאמן. תרץ את הגמרא, מאוד קשה לי להפסיק פה, מצד שני חייבים להפסיק, אני לא יודע איפה, נראה לי מחר נסכם כזה סיכום קטן על הטעם הזה. קיצור, מחר בלי נדר, אני אחזור על הטעם של אלא בעל הבית טרוד בפועלים. אני רואה כולם עייפים, אנחנו נמצאים פה, כי אז אנחנו באים. אז אפשר לגמור, זה כבר יהיה מאוחר עד המשנה. מחר אנחנו בעזרת השם נמשיך פה, למעשה שמה הטעם שחכמים תקנו בזמן שהפועל נשבע, אז הטעם זה בעל הבית טרוד בפועלים, ואז על זה אנחנו נתחיל עוד פעם איפה שזה. יהיה לנו ערב טוב לכולם, בבשורות טובות, בכל הישועות.